יריב, מה נשמע?
מה עניינים?
פרק 72.
כן, היום הבאתי השראה.
וואי, וואי. השראה.
השראה.
חפשו, חפשו ביוטיוב.
וואי, וואי, חבל הזמן. כן. יאללה, תציג אותו.
אז הוא פה, רום רבינו, קצין וקבע, בן 25, משקיע נדלן, במקור הוא בתל מונד, אבל היום הוא מתגורר בחיפה. אהלן, רום.
אהלן, שמה, מה שלומך?
מצוין, מצוין.
אתה מציג אותם כמו בטינדר, אתה יודע, כאילו זה...
לא, עכשיו באות...
אתה רואה, הוא משקיע בנדלן, הוא עושה, כאילו זומם עליו.
עכשיו באות בעריצות, אם הוא לא בזוגיות, אז...
בזוגיות, בזוגיות.
כן, בזוגיות.
אני אגיד לך למה אני תמיד מתרשם. תשמע, אני בגיל 25, הייתי מלצר, ושאלתי אנשים אם הם רוצים פיצוי לחם שום.
וגם יחצן.
וכאלה, לא, זה היה טיפה אחרי. אבל בגיל שלו, ותראה, הבן אדם... הייתי במינוס חבל הזמן, שקוע בחובות, לא בהלוואות ומינופים וכאלה. ותראה שחבר'ה, הנה כל מי שבוכה שאי אפשר לקנות דירות ויוקר המחיה וכל מיני דברים כאלה. והנה דוגמה חיה לזה שבגיל, לפני שנה, בגיל 24, קנה דירה.
יאללה, ספר לנו, איך זה היה? מה, איך הגעת לזה, חשבת על זה ואיך קנית?
טוב, אני אתחיל מהעובדה שבוא נגיד שלעולם הנדל"ן נחשפתי רק לפני אזור השנתיים. כן התעניינתי בהשקעות, אבל תמיד חשבתי שהנדלן זה משהו שהוא מאוד גדול, הוא מאוד מפחיד, והוא לא באמת בשבילי. אני עוד ילד, אני אמנם מתחיל להשקיע, אני מבין טיפה את המושגים, אבל נדלן זו מילה מפחידה, ובגלל זה נרתעתי מזה. לא קראתי על זה, לא חקרתי על זה, ואני כן אדם שבודק, קורא וחוקר, לפחות על ההשקעות שהתחלתי להשקיע בהן יותר בשוק ההון. האמת שזה סיפור קצת מצחיק איך בכלל נחשפתי לנדלן. הבת זוג שלי יצא לטיול עם הכלב, ופגשה בן אדם ברחוב שטייל גם הוא עם הכלב שלו.
יריב פז, לא.
לא, האמת שלא יריב. בן אדם רנומלי מהרחוב. שהיא התעסקתי בה בהשקעות, היא קישרה אותי אליו, ישבנו, ואז הוא הביא לי קצת חומר למחשבה, הביא לי כמה פודקאסטים וכמה אתרים לקרוא. חלק מהפודקאסטים הם הפודקאסט שלכם.
וואי וואי,
שומעים.
וואי, היינו ברשימה.
שומעים. בגלל זה זו זכות באמת גדולה עבורי להיות כאן ולדבר, כי זו סגירת מעגל מטורפת אחרי שנתיים שנכנסתי לעולם תוכן להכיר ולדעת, והיום אני כאילו כבר יושב פה ממקום קצת אחר. אז באמת שמעתי את כל ה-60 פרקים של העונה הראשונה של הפודקאסט, וסיכמתי מילה במילה, וקודם כל צברתי ידע. אני חושב שבאמת אותו ידע, הוא זה ששובר את המחסום של הפחד, הוא זה שגורם לך להבין שזה אפשרי, ברגע שאתה מכיר את המושגים, אתה מכיר את העולם יותר, אז כל בעצם הדעות הקדומות והסטיגמות שיושבות לנו בראש, אם זה התקשורת או אנשים ברחוב שגורמים לך להבין שזה בלתי אפשרי, אז כשאתה נכנס לתוך העולם ותוך המושגים, אתה מבין שזה נראה טיפה אחרת. אז באמת בסופו של דבר, אחרי שמעתי את הפודקאסט, יצרתי קשר עם יריב, והתחלנו סיורי משקיעים בחיפה. אני חושב שברגע שהגעתי להחלטה שזה הדבר הנכון לעשות, באמת לקנות, לרכוש דירה בחיפה, ידעתי שזה עניין של זמן, למרות שעברתי בפרק זמן, ידעתי שזה עניין של זמן, בסופו של דבר אני שמח שלפני שנה באמת רכשתי את הדירה פה בחיפה, ואני יכול להגיד שאני מרוצה מאוד היום.
איזה עלו. תגיד, מה אתה חושב שונה בך, מאנשים אחרים? הרי אם אני אקח 100 בני גילך, כנראה מתוך 100 אתה ועוד בודדים שאפשר לספור על יד אחת, קנו דירה. למה אתה כן והם לא? לא גדלת ממשפחה עשירה.
לא.
נכון? אני אפילו אגלה סוד שאני אפילו שכחתי מזה שהוא גם לא הביא עון עצמי בכלל בשביל לקנות את הדירה. זאת אומרת שהוא בא עם 0 שקל. אבל למה אתה כן ו95% אחרים לא?
טוב, אני אתחיל ואני אגיד שהתחלתי לחסוך כסף מגיל צעיר גם, אוקיי? היה לי תמיד התרבות של אני רוצה לעבוד בשביל הכסף שלי, הלכתי לעבוד, אני זוכר מגיל צעיר, לא שהיה לי חסר משהו חס וחלילה, אבל אמרתי שאני רוצה לממן לעצמי את הרישיון, אני רוצה לממן לעצמי את הטיסה עם החברים לפני הצבא, וזה יצר אצלי תרבות של חיסכון, ולהעריך את הכסף שאתה עובד עבורו ולשמור אותו, ועם זה שהתגייסתי לצבא, גם בצבא במשכורת לוחם שבזמנו הייתה 1,600 שקל, כן. אז 500 הייתי מפריש כל חודש לחיסכון, ומה שנשאר הייתי ככה מסתדר. זה גם איזושהי השראה שלקחתי מאבא עשיר אבא עני, אני חושב שזה ספר חובה לכל משקיע שרוצה להתחיל, ששם הוא אומר, תפריש סכום מסוים בהתחלה, ועם מה שנשאר לך תעבוד, אני חושב שזה דרך מאוד נכונה, ובעיקר העובדה שצברתי ידע, שהתחככתי בעצם עם הדבר המפחיד הזה שנקרא השקעות.
כן.
אני חושב שכל דבר שאנחנו עושים, שאנחנו מפחדים להתחיל אותו, זה יכול להיות בעולם ההשקעות, זה יכול להיות לדבר אנגלית, זה יכול להיות כל דבר שמרתיע אותנו, כן. אנחנו צריכים קודם כל להתחכך איתו. אז אני בהחלטה החלטתי שאני נכנס לקבוצות בפייסבוק, שיקפיצו לי התראות לדברים האלה. שאני אשמע פודקאסטים, לא שזה עולה לי יותר מדי, אני הולך עם הכלב או שאני עושה ריצה, שומע פודקאסט.
כן.
והחיכוך הזה עם המושגים ועם העולם, זה בעצם גרם לי להבין שאני רוצה להתקדם ולהגיע בסופו של דבר, אם זה לרכישת דירה ואם זה לכל עולם ההשקעות.
אבל תגיד, בני גילך נניח, שאתה שואל אותם, אתה אומר להם אני רוצה ללכת ולקנות דירה, הרי הם לא בעד, נכון? הרי הם נגד. ויעבדו עליך וירמו אותך ואיך תדע איפה לקנות וכו' וכו'. איך אתה כאילו שומע מה שמרסקי החלומות האלה אומרים, שזה הסביבה הקרובה שלך, זה הורים, זה חברים, זה משפחה, זה חבר'ה מהבסיס. אני זוכר שבאת לסיור בכלל עם מדים, נכון? באחד הסיורים גם היית עם מדים, נכון?
חשבת שהוא ירד מהספינה ונכנס לדירות.
כן, הוא בא עם מדים. אז איך כאילו הם אומרים לך לא, 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 ובכל זאת, כן.
אז ככה, אז קודם כל, כמו שאמרתי, אני חושב שהפחד הזה היה קיים. כמו כל דבר חדש שאתה מתחיל ונכנס אליו, זה דבר שהוא נשמע מפוצץ, זה דבר שהוא נשמע גדול, אבל אני חושב שהסוד המנצח זה לצבור את הידע.
כן.
וברגע שאתה...
שמת אותם על מיוט?
ברגע שאתה... לא, בהתחלה זה יושב לך בראש. תמיד כן. הפחד יושב לך בראש. עד היום שחתמתי על החוזה, אני חושב, עדיין היו לי את הקולות של זה מסוכן ויכול לקרות משהו, וגם אלוהים גדול ולא יודע מה עוד יקרה בעתיד.
כן.
אבל אני חושב שברגע שצברתי את הידע ואת המושגים, והכרתי את השוק יותר, וחקרתי על השוק, ועשיתי לעצמי צ'קליסט של כל הבדיקות שהייתי רוצה לעשות, על כל נכס שאני נכנס אליו, או על השכונה, או על האזור, להכיר את המושגים ואת המיסוי לדוגמה, וברגע שהבנתי את כל סך השיקולים, והגעתי להחלטה שזה הדבר הנכון שאני רוצה לעשות, אז הייתי מאוד מאוד שלם עם ההחלטה שלי. ידעתי שזה עניין של זמן, עד שבסוף אני אמצא את אותו נכס שחיפשתי, שהגדרתי לעצמי, ולהגיע אליו. אני חושב שבאמת אותם פודקאסטים ששמעתי, אותם דברים בפייסבוק, בלוגים וכדומה, הובילו לזה שהייתי שלם עם החלטה שקיבלתי, למרות אותם רעשי רקע, אם זה התקשורת שמתפעים מציפה לנו את בועת הנדלן, שזה הולך להתפוצץ לנו,
כן.
אם זה האנשים מסביב שאתה הודיע את מה להצליח את הכאב ראש הזה, ברגע שאתה מבין במה אתה מתעסק, יש לך תשובות טובות לתת להם, ואתה מבין שאתה עושה את הדבר הנכון.
ומאיפה מביאים כסף? באת ממשפחה עם כסף?
באתי ממשפחה ממוצעת. אני חושב, גם ההורים בסופו של דבר לעולם לא השקיעו. כן חסכו עבורי איזשהו סכום של כסף, אבל לא, בוא נגיד שהוא לא היה בתיק השקעות, או בזה הוא היה בחיסכון בבנק שצבר עד היום במאות האחוז, אפשר להגיד. היום אנחנו בסביבת ריבית טיפה שונה, אבל... ריבית אפסית הייתה. אז כמו שאמרתי, אני לא הבאתי יון עצמי לעסקה הספציפית פה בחיפה. לקחתי בזמנו, כמובן הריבית הייתה גם יותר נמוכה.
כן.
אז הלוואות הוא באמת...
שזה לפני שנה, כן?
נכון, לפני כן. שנה וקצת הריבית הייתה... פריים היה 1.6,
כן.
1.6 אפילו טיפה יותר אחר כך עם העלייה. אבל זה, כשאתה לוקח הלוואה לדוגמה של פריים מינוס חצי, אתה מגיע לעסקה ש... כל עסקה שאתה עושה היא כדאית.
כן.
על זה לקחתי משכנתה, שגם המושג משכנתה, אני יודע להגיד שגם שנכנסתי לעולם הנדלן, אמרתי בהתחלה, אני מפחד עם משכנתה.
כן.
תמיד הדעה הקדומה שמשכנתה זה מפחיד, אתה משלם את זה עד שאתה פורש מפנסיה, וזה תמיד יישב לך בתזרים השוטף, וזה יאכל לך את כל הכסף, וזה רק הולך ונצבר עם השנים, ושזה דבר רע. אבל ביום שהבנתי שמשכנתה זה מינוף של הכסף שלי, ובעצם להכפיל את ההון שקיים אצלי היום, אז באמת הוספתי את המשכנתה של 75% לדירה ראשונה שהייתה, ואת ה-25% הבאתי כהלוואה, ככה שבסופו של דבר באמת לא הבאתי הון עצמי לעסקה, וכמובן צריך לזכור שמדובר בעסקה בחיפה, ככה שגם העסקה בכללותה היא לא עסקה מאוד יקרה, ככה שההון העצמי, גם אם מביאים הון עצמי ולא הלוואה, הוא לא צריך להיות סכומים מפוצצים.
אוקיי, אז נניח, החלטת, גייסת את הכסף, גייסת את זה דרך התחייבויות, נכון, הלוואה ומשכנתה. איך יודעים, נניח עכשיו בא בחור צעיר, בוגר, לא משנה מה, והוא אומר, יאללה, אני רוצה לקנות דירה. איך כאילו, איך מתחילים? למה ראית 30 דירות? למה בחרת בדירה הספציפית הזאת ולא באחרת? איך יודעים?
טוב, אז קודם כל, כמו שאמרתי, אחרי שסיכמתי לעצמי את כל עולם התוכן והמושגים, עשיתי ממש רשימה של בדיקות שאני רוצה לעשות.
כאילו למדת מה זה מס רכישה?
הכל. אני יודע, אני יכול להגיד לך, הבת זוג שלי היא לומדת עריכת דין, עושה כבר תואר שני במשפטים. כשהיא הגיעה לקורס של מיסוי מקרקעין, של דיני מקרקעין, אני חושב ש80% מהמושגים היו לי מאוד מאוד מוכרים. ככה שמאוד חייתי את התחום, מאוד חקרתי ולמדתי, כי רציתי להתמקצע במה שאני עושה. מה זה להתמקצע? לא להגיד עכשיו אני הולך להיות סוכן נדל"ן. אבל מצד שני, לעולם שנכנסתי רציתי להכיר ולדעת, אני חושבתי ממש צ'קליסט של בדיקות שאני רוצה לעשות לנכס הספציפי, לבדיקות לשכונה, בדיקות אם זה ל... אם זה לשאול דיירים בבניין ולתת על דברים ספציפיים שרציתי לדעת, עד שהגעתי באמת לאותו נכס שחיפשתי. כן היו נכסים שחיפשתי ומצאתי בדרך, אבל לצערי נפלו במסע ומתן או דברים כאלה ואחרים. כך שבסופו של דבר, לאותו נכס שכיוונתי באותו אזור, עם אותם אחוזי תשואה, עם אותו תזרים שוטף, שהיה לי חשוב בסופו של דבר, שאותה תשואה שוטפת מהשכירות, תחסה לי את המשכנתה ואת ההלוואה, כן. ככה שאני באמת לא אצטרך להביא עוד כסף כל כן. חודש בנוסף.
אז וזה... מה בודקים? מה בדקת? נניח, באים הביתה, אוקיי? באים לדירה, בא המשקיע עכשיו רואה דירה. מה לדעתך הדברים שהוא צריך לבדוק?
טוב, קודם כל, הוא לא מגיע לדירה רנדומלית בעולם, הוא מגיע לאזור מסוים. אז אני חושב, לפני שהוא בכלל מגיע לדירה, הוא צריך רגע להבין... לאיפה הוא רוצה להיכנס, לאיזה אזור. אם זה בחיפה לדוגמה, אם זה בבאר שבע, כמובן שאם הוא, יש לו את היכולת והוא מכוון יותר, זה גם למרכז. אבל קודם כל להחליט על האזור. אני חושב שהזיגזוג לפעמים בין אזורים, אנשים שהולכים ורואים בבאר שבע, ונוסעים לקריית שמונה ועוברים לחיפה, הם טיפה מאבדים את האחיזה קודם כל באזור שהם רוצים, צריכים להכיר את האזור. וגם בתוך עיר כמובן שיש אזורים. אז להבין קודם כל באיזה עיר אתה רואה לנכון, כמובן, בבדיקו של עיר, זה להבין את העוגנים המרכזיים שנמצאים באותה עיר ומושכים אנשים אליהם. זה מה ממוצע מחירי הנדלן בעיר הזו. ולפי זה גם לגזור את האזור שאתה רוצה באמת לחפש בו. וברגע שאתה מגיע לממש לסיור דירות כבר באזור מסוים, מה שלפחות אני חיפשתי, קודם כל להסתכל על המבנה מבחוץ ולהבין אם זה בניין ש... אם, בוא נגיד, הבדיקה הראשונה מבחינתי הייתה לראות רגע גם את הגיל של הבניין ולהבין, יש הרבה מבנים מסוכנים באזורים האלה, שגם אם היית חושב ורואה לנכון לקנות שם, משכנתה לא היית מקבל מבנה מסוכן, רק במקרים חריגים. אז נמנעתי מזה, אני יכול להגיד שאת בבניין שאני קניתי, הוא בגיל שלי, בן 25. כן, אז בחיפה, בחיפה זו מציאה, כן, בחיפה באזורים האלה למצוא בניין בין 25 זה לא פשוט. אז באמת רציתי מבנה שבסופו של דבר גם יעזור לי למנוע תקלות עתידיות בנכס, אוקיי? אנחנו כן רואים מקרים שבניין מאוד 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 ישן. מצד שני, זה גם פוטנציאל לפינוי בינוי לדוגמה או דברים כאלה, אבל זה כבר משהו אחר. בכל אופן, אני חשוב שהבניין יהיה במצב טוב. המבנה במצב טוב, okay. האזור והאוכלוסייה שנמצאים, אם זה בתוך המבנה. זה... אני חושב ששמעתי את זה גם הרבה בפודקאסטים שלך, וזה משהו שמאוד נכון ונגע לי בהקשר הזה, שלפעמים אנחנו מחפשים איפה היינו רוצים לגור. ובדירה להשקעה זה לא נכון.
למרות שמצאת דירה, אבל...
נכון, ספציפית מצאתי דירה
שהיא
משופצת באמת ברמה מאוד גבוהה.
תקשיב, שום, יש לו דירה... אין דברים כאלה. אמיתי, אני אראה לך סרטון של הדירה, אתה אומר, אני מוכן לגור שם. הכל יפה, הכל, כל הרצפה, הכל התריסים, חשמלי, אתה רואה את כל הנוף לים, והכל, קומה שנייה?
שלישית.
שלישית? כן. קומה שלישית? תקשיב, דירה עברה שיפוץ, דירה מדהימה, אין דברים כאלה. לדעתי, מבין כל הדירות שאנחנו מחזיקים שם, באמת הדירה הכי יפה.
ולשמחתי, זה גם מה שאפשר לי למצוא דיירים מאוד מהר, אם זה, אני יודע להגיד ש... ביום שחתמתי על החוזה כבר נכנסו לנו דיירים. וגם
באותו יום.
וגם האחוזי...
באותו יום. תזמון יותר מושלם מזה.
באותו יום.
ממש באותו יום, באמת באותו יום. לא רק קלישאה, באותו יום ממש נחתם החוזה מול הדיירים. ואחוזי התשואה בהתאם. בסופו של דבר הגעתי ל5% תשואה בחיפה.
גם הוצאנו את המוכר בלי כלום, הוא יצא עם הבגדים שלו. הוא השאיר את הכל.
בסדר, בלי כלום.
הוא יצא כאילו עם, השאיר את כל הרעיתים שלו, הכל, וזה יצא רק עם בגדים, נכון?
כן. דירה מרועטת, רק
להיכנס. הוא עוד רגע אמרתי, הוא רוצה, לוקח לו גם את הפלייסטיישן, היה לו שם האקסבוקס, הוא משאיר גם את האקסבוקס.
את המורטל קומבט.
אז גם זה בסופו של דבר שיקול מרכזי, ברגע שאתה משאיר דירה שהיא גם במצב שנראה טוב, וגם ראות שקומפלט בדירה, ורק מה שנקרא לבוא עם מזוודה ולהיכנס.
אז לא צריך לשפץ.
כלום.
שום דבר.
יו, זה מדהים.
כלום, אפילו לא צבע ולא כלום.
אז זה גם באמת עזר לי למצוא דיירים מאוד מהר, ולקבל אחוזי תשואה שבאמת אליהם כיוונתי. אחוזי תשואה גבוהים, שלמעשה בסוף התכנסו עם התזרים השוטף שאליו כיוונתי, של משכנתה והחזר ריבית של ההלוואה, ככה ש... פלוס מינוס, אז עוד הייתי ברווח, אחרי עם הריבית, אתה צריך טיפה להוסיף כל חודש.
נכון. אבל... איך מתמודדים עם זה?
ככה, א', המשכנתא...
הולכים לרווחה.
מה עושים?
הולכים לרווחה.
המשכנתא שאני לקחתי, היא לא משכנתא מאוד יקרה. כאילו, לא מאוד גדולה, סליחה. בגלל שהנכס הוא גם לא מאוד יקר.
לא, אבל לקחת גם הלוואה וגם משכנתה, אז יש...
נכון, נכון. א', לגבי המשכנתה, אני חושב...
קודם נזכיר רגע, שנייה לפני הזה, נזכיר שהדירה, אפשר להגיד כמה הדירה עולה? כן? 720 אלף שקל, שכאשר אמרנו, הוא הביא את זה גם הלוואה וגם במשכנתה. מה ההחזרים החודשיים של כל ה...
אז באמת בריבית נמוכה, ההחזר של משכנתה ועוד ההלוואה שאני לקחתי בעצם הלוואה כנגד קופת גמל להשקעה, ככה שהריביות היו מאוד מאוד טובות, פריים מינוס חצי, אז היה 1.1.
בריבית רק?
מה זאת אומרת?
בקרן וריבית או רק...
אז זהו, אז ההלוואה הייתה גרייס, כלומר אני מחזיר...
זה מה שאמרנו מקודם, לפני שני פרקים, לפני שעתיים.
גרייס מלא?
גרייס, לא בלון, גרייס הכוונה כאילו שאני מחזיר בעצם רק את הריבית, כל חודש, ואת הקרן בסוף.
יפה. כמה זה יוצא כל חודש?
יפה, אז בוא נגיד שאז היחס היה על כל 100,000, אתה מחזיר בערך 100 שקל, היום זה עלה משמעותית. היום זה עלה משמעותית, היום אני מחזיר...
מה פתאום?
לא, 500 על הגרייס, רק על הגרייס.
לא, הוא מ-5 שקל.
לא, דאז...
אז 100, היום דאז 500.
אז בריבית של 1.1, כן. של פריים מינוס חצי, כשהפריים הוא 1.6, כן. באמת זה היה 100 שקל, יחס של 100,000 ל-100.
והיום?
היום עם עליית ריבית מרגישים את זה הרבה יותר משמעותי. היום,
כשזה?
היום זה אזור ה-900 שקל.
וואו.
לא, אבל לא לקחתי 100, לקחתי 200 בסוף, כן. 200 וקצת. אז אם במקום 200 שקל זה קפץ כבר... פי ארבע. אבל גם את זה לקחתי בחשבון.
אבל תחשוב, זה כאילו אתה קונה את הדירה בתשלומים.
נכון.
מה זה משנה? למה תיקח הלוואה לאוטו שלך? למה תיקח, לא יודע, מה תקנה קניות? אתה הולך לקניות? נכון, יש כאלה שהקופאית אומרת לך, כמה תשלומים אתה רוצה?
לא מחלק, תגיד לי, מי מחלק?
רוב המדינה מחלקת. ועל מה?
מה אני חלק? את הסופר?
על בשר... כן, יש כאלה שאם אתה הולך נניח לסופר, ואתה קונה באיזה 2,000 שקל, אומר לה זה, כן, תחלקי לי לשלושה תשלומים. ואז הם משלמים 10% על קניות בסופר, למה לא על דירה?
לא, אם אתה עושה תשלומים רגיל...
לא, יש שלושה תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, נכון?
יש לפעמים יותר גם.
אם אתה עושה בקרדיט, אתה מגיע היום ל-12%.
ברור שזה יקר, יותר.
כמה הריבית של הזה?
של?
של ההלוואה. של ההלוואה?
פריים מינוס חצי.
פריים מינוס חצי.
אוקיי, היום הפריים זה 6.25?
כן, זה כאילו מגרד את ה...
5.75.
כן.
כן.
אוקיי.
5.75.
וכמה על ה... אז על זה אתה משלם 900?
כן.
יפה. ועל המשכנתה?
על המשכנתה יוצא לי בערך 2,400, 2,450. ככה שאני מגיע ל...
3,300?
3,400 בערך.
כן.
והשכירות היא 3,000 שקל.
עכשיו הוא ישתחרר, הוא יקבל מענק שחרור, הוא יסגור חלק מה...
לא, הנה, עוד מפגר.
עכשיו תגיד לי, לא, אל תסגור.
איזה מפגר. קודם כל, יש לו את הכסף הזה... נכון?
כן.
יש לו, אבל הוא לא יסגור את זה. למה יש לו לסגור? למה
אכף
לסגור?
הוא קנה עוד דירה?
קודם כל הוא יכול, אבל גם אם לא, למה לסגור? למה 400 שקל בחודש? הרי יש לו, הוא בתזרים שלילי היום של 400 שקל.
אבל זה כבר לא כזה אטרקטיבי, יריב, זה לא כזה.
למה לא אטרקטיבי?
כי זה לא אטרקטיבי, זה כבר הריבית עלתה.
בוא אני אשאל אותך.
הריבית עלתה.
בוא אני אשאל אותך. בסדר? בוא אני אשאל אותך כזה דבר. אני עכשיו הולך איתך שנה אחורה. בסדר?
האם היית קונה?
לא! אני מחזיר אותך שנה אחורה. הנה לעסקה שלו. בסדר? הוא קנה את העסקה ב-720. היא שווה היום 850. הוא הביא 400 שקל בחודש. נניח הריבית עלתה מהיום הראשון. כמה הוא הביא עד היום? 4,000 שקל. הוא מורווח 120,000 שקל. איך זה לא אטרקטיבי?
זה אטרקטיבי ליום שהוא עשה את זה, אבל עכשיו הריבית עלתה.
גם היום. גם היום. נניח על היום אתה קונה את הדירה שלו. בסדר? אתה מתכוון כאילו במחיר של היום, ב-850? כן. כי אם נעשה את הפודקאסט הזה, ואנחנו נהיה פה בפרק 150,
זה עלה עוד פעם.
אז נדבר על זה שהדירה שלו שווה מעל מיליון שקל. אם נעשה פה בעוד כמה שנים, כן?
רגע, אז בוא נשאל אותו מה התוכניות שלו, לקנות עוד דירה?
אה? בוא נראה על אותו.
אנחנו מתפקחים פה.
לא, אבל זה נכון. יש לי שאלה, שאתה מספר לאנשים נניח על העסקה. מה הם אומרים?
א', אם אני נכנס כבר לפרטים של להגיד שעשיתי את זה בלי הון עצמי, אז הרבה מאוד אנשים זה מרתיע. זה נשמע מסוכן, זה נשמע ריסקי.
כי כולם סקפטים, כמוך,
נוסע. דמה, יש לי גם מלא השקעות וזה.
אז א', חשוב לי לציין שבהקשר הזה, האלטרנטיבה בסופו של דבר של הכסף, בניגוד להלוואה רגילה שהייתי לוקח, זה שבינתיים אותו כסף שלקחתי כנגדות הפריים מינוס חצי, סובר את התשואות של שוק ההון. S&P השנה עסק מתחילת 23 כבר מעל 10%, ובינתיים הכסף הזה יותר תשואה במקביל. ככה שגיא מקזזים את הדבר הזה.
יש לך כאילו השקעה על השקעה.
בדיוק. כאילו. המינוף של הכסף זה מבחינתי היה האקס פקטור בעסקה הזו.
נכון. כי הוא מרוויח על ההלוואה.
מעולה.
תקשיב, זה כאילו תוכנית חיסכון שבה על כל שקל נניח שאתה שם, אני אומר לך, תקשיב,
אני מבין, אני גם משקיע. גם לי יש לי פוליסות חיסכון ויש לי קרנות השתלמות ויש לי קופות גמל.
כן, אבל זה הכל שונה מנדלן. אם הייתי אומר לך שיש תוכנית חיסכון שבה אתה שם 400 שקל, ועל כל 400 שקל אתה מקבל 2,000 שקל, פי 5, אתה מוכן?
קונה, כן.
קונה?
כן.
יופי. הוא קנה יותר טוב מזה. הוא שם 400 שקל בחודש, כפול שנה, הוא שם 4,800 שקל, והוא הרוויח 120,000. הוא עשה יותר מפי 10. לא פי 5, פי 10.
מדהים.
נו, אז איך אתה אומר שזה לא שווה?
היום הריבית
עלתה. אני אהיה לך את הבגלה על הראש. איך אתה אומר שזה לא שווה?
לא, אמרתי לא שווה. אמרתי, אז אני אולי הייתי לוקח ו...
אתה יודע מה הקטע שם? תקשיב, שאם אנחנו חוזרים עוד שנה אחורה, לעסקה, והנה הוא עוד לא קרה.
אז גם היית אומר לא שווה, והנה...
לא, אתה היית אומר לא שווה.
נו, בסדר.
נו, אז הנה אני חוזר איתך זה. למה אתה תמיד חכם בדיעבד?
לא, לא שווה. אני אומר כבר שהריבית עלתה, זה... כבר פחות...
כן, אבל 400 שקל פער שיש לנו, זה בגלל שהריבית עלתה, שביום שהוא קנה את העסקה, זה לא היה ככה. היית בפלוס?
הייתי בפלוס.
הוא היה בפלוס.
סבבה, אבל זה טיפה החמיד, טיפה...
בסדר, נכון? בסדר, אבל זה כאילו ממש לקנות את הדירה בתשלומים, 400 שקל כל חודש.
והמשכנתה יורדת כל הזמן.
והמשכנתה יורדת.
הקרן. כוונה, קרן.
נכון, לא רק הקרן, גם ההלוואה, לא, ההלוואה לא, נשארת אותו דבר, כי לא, זה בלון.
הקרן, לא, אבל חלק מהקרן, משכנתה זה לא בבלון, זה בקרן.
לא, אבל לא, ההלוואה מלא. שהוא לקח זה בבלון.
כן, אבל אם נכון. הקופת גמל תעלה יותר מאשר הריבית, אז בסוף הפער הוא נפתח, כאילו העון עצמי שלו גדל נכון. בתוך
כמה
הקרן.
כמה קופת גמל עושה?
שוב, זו שאלה טריקית, כי בסופו של דבר, ב-2022 חווינו מפולת ככה בשוק ההון, אבל אפשר להגיד ש...
באמת, זה הפסיד?
כן, אבל 2023 עשתה דווקא יפה. שוב, זה תלוי באיזה מסלול אתה משקיע. אני משקיע במסלול שגם עוקב אחרי S&P 500, מדד של ה-500 חברות האמריקאיות החזקות בארצות הברית. חלקם מושקע במניות ישראליות, ועושה תשואות.
כמה ידע. תראה מה זה.
הוא ילך להיות מלווה משקיעים שהוא משתחרר.
כן, זה כאילו גוגל מתקשרים אליו, אומרים לו בוא תשלים לנו קצת ידע.
וואלה.
מאיפה אתה יודע את כל זה? S&P וזה, בוא נה, אני לא מכיר את הדברים האלה. אתה מכיר, לא?
בטח מכיר.
אבל תראה.
נו, הפנסיה שלי ב-S&P, מוסמדת.
אז גם אתה הפסדת ב-22?
לא, האמת שהחלפתי עכשיו דווקא ל-S&P.
אבל הוא אומר זה ירד ב-22.
לא, ב-22 כן, הפסדנו.
נו, אז תגיד.
אז עכשיו נכנסתי לה, הגדלתי את הרכב מניות.
ב-22 הקלטנו פודקאסטים, ואמרת שאין על שוק ההון ועל הנדלן. לא סיפרת במאחורי המיקרופון שהפסדת.
אני לא משקיע רק משהו.
השקעת ב-S&P ב-22?
לא.
אה, לא?
רק השנה העברתי למסלול ל-S&P.
אה, כן?
כדי ליהנות מהעליות, וזה הוכח את עצמו.
אז לא.
מה?
אז ב-22 לא היה לך בזה.
לא, היה לי מסלולי מניות במקומות אחרים, הפסדתי, וזה חזר לעצמו. אני לא מודאג. זה בניגוד הנדלן שרק עולה, זה גם ירד.
נכון, אבל באמת זה נכון. כן, זה באמת נכון. עד עכשיו.
בינתיים הנדלן עולה, למרות שיש יחידות מחירים בחלק מהמקומות.
איפה?
יש, כולם מדברים על זה.
אין כל כך. בוא נגיד באזורים של ה... באזורי הפריפריה, תראה, נניח אתה לוקח דירות זולות של 700-800 אלף, לאן זה ירד? לאן זה ירד?
לא,
וואלה, אתה יודע מה? זורם איתך ירד 10%, זה לא, זה לא קרה, לא יודע אם זה יקרה, אבל ירד 10%, אז מה, 800 יהיה שווה 750, 730? לאן זה ירד?
פריפריה, אמרתי, יש פחות פוטנציאל
לירידות.
טוב, רגע, רום, אז איפה עוד היית קונה עכשיו דירה בהמשך? היית גם מחפש בחיפה, היית מחפש ב... קומות אחרים, מה...
אז באמת עשיתי את העסקה של הדירה בחיפה, אחריה עשיתי עוד עסקה של דירה בגרמניה.
או, אז הנה, תספר לנו על זה.
תראה מה זה, אה?
דירה בגרמניה?
דירה בגרמניה.
וואי, הוא בעלים של שתי דירות כבר.
כן.
תראה מה זה.
והתוכניות להמשך, כן, השאיפה היא להמשיך ולגדול בהקשר הזה. קודם כל נעשה את הטיול אחרי צבא, אני משתחרר בעוד 3 חודשים.
קודם הוא אומר טיול אחרי צבא.
לא, אני עושה קבע ארוך, כן? אבל כן, בגיל 25 הטיול טיפה מאוחר, אבל צריך שהוא יקרה.
תגיד, אתה חושב שנניח בזכות הרי כשאני הייתי קטן, אז לא היה רשתות, פייסבוק, עניינים וזה, וגם לא היה כל כך...
לא היה פודקאסטים.
מה זה? לא היה פודקאסטים. לא, אבל גם כאילו אנשים פחות נחשפו לעולם ההשקעות. אמנם היה יותר קל לקנות, כי המחירים היו הרבה יותר זולים, אבל כאילו אנשים לא נחשפים לזה. אתה חושב שבזכות הרשתות החברתיות וכל זה יש לך יותר ידע בזכות האינטרנט, בזכות כאילו...
חד משמעית. אני יכול להגיד שאני לעולם לא לקחתי אף קורס של נדלן, של השקעות וכדומה, את כל הידע שצברתי בדרך, צברתי דרך הרשתות, אם זה דרך הפייסבוק, אם זה דרך בלוגים, אם זה דרך ספרים. יש אינסוף ידע שקיים בחוץ, אם זה פודקאסטים כמובן, הכל נמצא. השאלה, אם אתה מוכן לעשות הצעד הראשון, ובעצם להתחכך עם הדבר המפחיד הזה, וברגע שהתחלת, אני חושב שאתה מהר מאוד נשאב לתוך זה, ומכיר את המושגים, ושומע ורואה, ואתה נחשף גם להרבה מאוד דברים שהיית אטום אליהם עד אז, ופתאום דברים שקופצים לך באינטרנט, או דברים בעיתון, או דברים ברחוב, שאתה שומע אנשים מדברים, וזה היה עובר לידך.
כן.
אם היום מדברים עכשיו על איזו השקעה, ואתה כאילו מבחינתך זה כאילו דיברו על סינית, אז פתאום אתה נחשף להרבה יותר הזדמנויות. כשאתה נחשף להזדמנויות, אתה באמת מוצא את הבוננזות שהיית רוצה להיכנס אליהן.
ונניח עכשיו בגלל הריבית או משהו כזה שעולה, אנשים לא אומרים לך, מחפשים תירוץ, כאילו, הנה, נדפקת, הריבית עלתה או משהו כזה. לא, כי אנשים תמיד מחפשים את זה. כן, יהיה לך נזילה בקיור, הנה, אמרתי לך, נדפקת, יש לך נזילה בקיור. לא, כאילו, אתה יודע, אנשים מחפשים להראות לך שהם צודקים.
אתה תמיד אומר עליי, בכלל הם לא במיינדסט של הדברים האלה.
לא, לא הוא.
כן, כן.
החבר'ה של האחרים שלא קונים. הרי מה אנחנו מחפשים? שכולנו נהיו, כאילו, אתה מתחבר לאנשים שפלוס מינוס אתה הממוצע של כולם, אבל באיזשהו מקום...
וואי, וואי, אז אני בממוצע שלך גם.
מה זה?
אני בממוצע.
אני בממוצע שלך. איזה וסה תנחומה, יחי.
בלי בגרות בכל הסיפורים.
בלי בגרות. לא, אז כאילו, אנשים הם עדיין מנסים לשכנע אותך שזה לא היה טוב, שאולי עדיף היה שלא היית עושה את זה. הנה, בגלל עליית הריבית.
בסופו של דבר, זה עובדה שהסביבת ריבית היום היא סביבה גבוהה, בסדר? ואני חושב שמי שנכנס לעסקאות במחשבה שריבית הפריים תישאר 1.6 לנצח, אז הוא לא עושה את השיקולים כמו שצריך.
כן.
ואני חושב שזה היה ברור שאחרי הקורונה וכל עליות ריבית, אנחנו נגיע גם לעליות, וגם את זה לקחתי בחשבון. ידעתי שזה טיפה יכביל לי על התזרים. לדוגמה, זו גם הסיבה שלמרות האפשור של שתי שליש פריים במשכנתה, בחרתי שאני עוד לוקח שליש פריים במשכנתה. מהסיבה שהפריים בסוף יכול גם לבוא מצד השני, ולא רק להוריד לך את האחוזים. וכמו שאנחנו רואים באמת, הפריים עלה משמעותית. כן, אפשר להגיד שצריך להסתכל על זה מזווית טיפה שונה היום, על כדאיות להתחיל עסקה ספציפית. אבל באופן כללי, על עולם הנדלן, גם היום, אחרי עליית הריבית, אני חושב שהעסקה הזו עסקה נכונה בהסתכלות לטווח הרחוק. אם הייתי אומר שאני רוצה להיכנס היום לנדלן, לקנות דירה בחיפה בשביל למכור אותה שנה הבאה, אז אני יכול להגיד, ספציפית בסופו של דבר, כי חוויתי את העלייה של המחירים, קניתי טיפה לפני, בערך לפני שנה, אז הייתי לוקח את זה בחשבון. אבל בגלל שאני מכוון באמת לא לשנה ולא שנתיים, אז בטווח הרחוק אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות, עם כל העלייה של הסביבת ריבית שאנחנו נמצאים בה.
יפה. איפה עוד כמה שנים? אם אני מסתכל עכשיו על רום בגיל 40, אלוהים, אני אהיה בן 80 בטח. איפה תהיה מבחינת השקעות? אתה רואה את עצמך ממשיך עוד ועוד?
כן, אני חושב שבסופו של דבר יש לי תשוקה לתחום הזה. אם זה גם אם זה השקעות בשוק ההון, אם זה גם תחום הנדלן, אני תמיד אתלווה בדרך הזו. כרגע, בוא נגיד שלא, לא חשבתי לקחת את זה כמקצוע. אני מאמין שזה יפגוש אותי איפשהו בעתיד, אבל תמיד זה יהיה המסלול הצדדי שאני אתעסק בו הרבה. כמובן שהמטרה היא להתעסק כמה שפחות ולעשות כמה שיותר, אבל
אבל נניח אם אני אומר לך, תשמע, בגיל 40 יש לך 3 דירות, אתה מתבאס? כי שכאילו יש רק 3, אתה מצפה ליותר?
אני חושב שכן, הייתי מתבאס.
באמת?
אני בסופו של דבר,
אבל אתה יודע, אם פותחים את העיתונים, יוקר מחיה, קשה להגיע לדירות.
קיצור, ברוטשילד לא נראה אותו ולא נראה אותו בעיתונים.
מה זה? לא, באמת, אבל כאילו פותחים את זה, יוקר מחיה, יוקר מחיה, אתה קורא את זה, מה?
תקשיב, אני בסוף,
כן, אז הוא צריך להתראיין שם ולהגיד, כן, קניתי 3 דירות, קניתי 4 דירות.
כן, נכון.
הם השתגעו, מה פתאום, אבל תגיד שאתה מסכן.
כן, הוא לא מסתדר עם זה.
לא, זה לא יכול להיות, אתה חייב להגיד.
אני עבדתי, אני עובד מאוד צמוד ליעדים שאני מציב לעצמי. אני בסופו של דבר, אם נגיד לדוגמה, נכנסתי לעולם הנדל"ן, אמרתי לעצמי, אני רוצה בעוד שנה וחצי מהיום לקנות דירה בסכום הזה והזה, בצורה הזו והזו, עם תזרים כזה וכזה. Okay. ברגע שקיבלתי את ההחלטה שזה מה שאני עושה, מפה חשבתי איך אני מממן את העסקה, איך אני בעצם, איך אני מוציא את זה לפועל, אבל עבדתי לפי יעד מסוים שהצבתי לעצמי, ובסופו של דבר הגעתי אליו. ואני יודע להגיד שאני, גם אחרי השחרור, מייציב לעצמי יעדים ואשתדל לעמוד בהם, אבל אני חושב שבגיל 40 בשאיפה אצליח להשיג יותר משלושה נכסים.
יותר נראה.
איזה אלוף. איזה אלוף.
אין, אין, אתה מאושר.
איזה גאווה, כן, תראה, כאילו אני אבא שלו. איזה יופי, איזה יופי חינכתי את הילד. לא באמת, אבל תראה איזה יופי. תראה איזה יופי.
אתה אבא עשיר אבא עני של ישראל.
לא, אבל באמת, תראה איזה גאווה, באמת. תחשוב, תחשוב מה זה. פעם לא היה את המודעות הזאת. אתה יודע, לפני שבוע, שבועיים, היה פה, לפני חודש, ישב פה מישהו בן 21, מלצר. מלצר.
נו, נו.
קנה דירה.
תביא אותו.
כן.
שיספר.
קנה דירה. במסדה.
וואלה.
כן. תחשוב, כאילו, אתה אומר לעצמך, איזה גילאים? אתה יודע, פעם היית שואל אנשים, בן כמה אתה נשוי, ילדים, עניינים וזה, מה, יש לך נכדים? מה היום, יש לך חברה?
כי הוא,
תחשוב, איזה גילאים מגיעים?
אז הוא קרא את העיתונים, הוא אמר, אני לא רוצה להיות ככה.
כן, תראה. בקיצור, זה אפשרי.
יא, הנה, הבאת את הדוגמה.
יאללה, פגז. רומצ'ו. תודה רבה לך. איזה אלוף, באמת. איזה גאווה.
תודה רבה לכם. שאני
את המשפחה בתיוטת זהות לפז. יאללה, תהיה הבן שלי.
רום פז. הנה, אתה מאמץ לך.
אני עומד למות, יש ירושה.
טוב, רום רבינו, קצין בקבע, בן 25, משקיע נדלן במקום בתל מונד, והיה מתגורר בחיפה וגם משקיע בחיפה.
במקור אלוף, בפועל עוד יותר. רב אלוף.
רב אלוף. אז תודה שהצטרפת אלינו.
תודה רבה לכם, ושוב, היה לי העונג, וכבוד ככה להצטרף לאותו פודקאסט שלמדתי ממנו כל כך הרבה.
פרק 180, הוא בא עם 5 דירות.
וואי, וואי, כן. יאללה.
להתראות.
ביי, להתראות. ביי.